כן, נעשה חזרה. אנחנו היינו לקראת סוף עמוד קובב, בערך שורה עשירית מלמטה. אם אנחנו נחזור שוב על העיקרון שבו אנחנו עוסקים כבר שלוש פעמיים או שלוש פעמים, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, במרכזו האדם, במרכזו ישראל. שתי האידאות הצליחות להופיע באדם בכלל ובישראל בפרט, כשכל אידאה מצד עצמה והיחס בין שתי האידאות הוא שונה, כפי שלמדנו בעריכות, שתי האידאות האלה אמורות להופיע בצורה הרמונית, בצורה מתוקנת, אצל האדם בצורת אדם ואצל ישראל בצורת ישראל. שתי האידאות הן האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. דהיינו, האלוהי המתגלה בעם. וכבר ראינו שיש הבדל גדול בין האלוהי המתגלה בעם אצל אומות העולם, שהעם נותן רק את המעטפת החיצונית, אבל כל גוי מצד עצמו יכול להתקרב אל אלוהים באופן עצמאי, הוא לא צריך את הלבוש הציבורי, אלא הציבור נותן את הסגנון, את המנטליות, את צורת החשיבה וכולי, אבל לא נוגע בצד המהותי שבין האדם לבין אלוהים. ולכן, כמו שראינו באורות, יהיה נכון לומר שהפרט, הגוי, מתקשר אל אלוהים באופן עצמאי. לכן אין אפקמינה. אם הוא נורווגי, תימני, רוסי, אמריקאי, שוויצרי, פולני. זה לא נפקא, אין שום הפרש. כל מה שהלאום ייתן לו, זה, כמו שאמרנו, את המעטפת החיצונית. לעומת זאת, בעם ישראל זה בדיוק הפוך. בעם ישראל, היות וכל הערך שלנו כפרטים מתחיל מהערך הכללי, אז עם אלה, כל העניין של האידאה האלוהית היא שתתגלה בתוך עם. אבל לא עם ברמה של סך פרטים, אלא עם ברמה של מערכות ציבור. כמו שראינו, אם אינני טועה, שמלך כותב לו שני ספר תורה. ספר תורה אחד כאדם פרטי, וספר תורה שני כמנהל המערכת הציבורית. אם כן, אין מטרתנו שכל היהודים יחזרו בתשובה בלבד, דהיינו פרט ועוד פרט ועוד פרט שיהיה שווה כלל, אלא מגמתנו שהערך הלאומי, המערכות הלאומיות יתנהלו בצורה קדושה, אידאה אלוהית בתוך הלאומית, פוליטיקה קדושה, כלכלה קדושה, צבא קדוש, רווחה קדושה, תעשייה קדושה, מדע קדוש, תקשורת קדושה, זאת המגמה. אבל נכון שהאידאה האלוהית היא מתגלה בערך הלאומי בישראל בצורה הזאת, אבל זה לא סותר, וזאת הנקודה שבה אנחנו עומדים, זה לא סותר את התיקון הפרטי. ולכן כדי שהאנושות תשתלם, ובפרט דרך המרכז שנקרא עם ישראל, אז שתי השלמות צריכות להופיע, ההשלמה הכללית וההשלמה הפרטית. ההשלמה של המערכת הלאומית, כמו שאמרנו עכשיו, וגם, כמו שראינו, שהחלק היותר מעכב בהצלחת הציונות, הוא שהנשמות הפרטיות לא קשורות אל אלוהים בצורה נכונה. בקיצור, חזרה בתשובה של כל יחיד, זה מה שמעכב את המהלך הלאומי הכללי בישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא, כדי להשלים את הערך הכללי ואת הערך הפרטי, הקדוש ברוך הוא מזרים בהיסטוריה, בתקופות שונות, רוח כללית ורוח פרטית. דהיינו, תהיינה תקופות שבהן הקדוש ברוך הוא יזרים רוח כלל באנושות, ובעיקר בישראל. ועד בעצם המגמה היא תהיה, האווירה, כיוון החשיבה, המגמה וגם המעשה, תודה רבה, היא תהיה לטובת תיקון הכלל. ויש תקופות, ועוד וגם הפרט צריך להשתלם, אז יש תקופות שהקדוש ברוך הוא יזרים רוח פרטיות בעולם. מה שקוראים היום הפרטה. והזמן הזה יופיע בכל מערכות החיים, גם בצד הרוחני, גם בצד החומרי, שאנשים יחפשו את ההשלמה הפרטית שלהם וכו'. אומר הרב, היות ואנחנו צריכים להשלים את העולם בשני המעגלים, בשני המסלולים, הכללי והפרטי, והיות שאנחנו לא יכולים ליצור את ההרמוניה ואת האיזון המדויק בין הכלל לפרט, לכן באופן הכרחי, כשיש רוח כללית בעולם, הפרטים נפגעים. וכשיש רוח פרטית בעולם, הכלל נפגע. עכשיו סיכום, הכרחי, סיכום, עכשיו הסיכום של הנקודה שבה אנחנו עומדים. כל עניינו של בית ראשון היה תיקון הכלל. ממילא הפרטים נפגעו. ממילא היה צריך לגלות, להחריב בית ראשון ולגלות מארץ ישראל כדי להתמקד בפרטים ולתקן את הפרטים. חזרנו לבית שני, בית שני היה עניינו תיקון הפרטים. ממילא הכלל נפגע. לכן אנחנו צריכים לגלות לגלות בית שני כדי לתקן את הכלל. ואז ממילא אנחנו נמצאים בתקופה של התחלת בית שלישי, שבעצם אנחנו בונים את שני המקדשים במקביל, ביחד זה עם זה וזה ליד זה, בניין הכלל ובניין הפרט, וכמו שאמרנו, אנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם, אבל ככה זה נראה לפחות כלפי חוץ. אפשר לומר שמתחילת הציונות, עד אחרי בערך מלחמת ששת הימים יום הכיפורים, הייתה רוח כללית מאוד בעולם וגם בישראל. או יותר נכון בישראל ובעולם, מתוך ישראל לעולם, ומאז מלחמת יום הכיפורים אנחנו רואים רוח פרטית, אנשים חושבים יותר באופן הגלוי, יותר על עצמם, גם מבחינת ההשלמה החומרית, כלכלית וכולי, מקצועית, גם מבחינה רוחנית, מה שמעניין אותו זה לחזור בתשובה באופן אישי, לא כמערכת לאומית, ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בשלב שבו אנחנו מנסים ליצור את האיזון וההרמוניה בין שני הכוחות. הנקודה שבה עצרנו, רק כדי שנהיים מפוקסים על השורה שבה אנחנו נמצאים, אולי נקרא מתחילת הפסקה האמצעית, אבל רק, אני אדלה גם קצת, אבל רק הרוח הלאומי, אנחנו בבית ראשון עכשיו, אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי יתרומם למידת גובהו, בימים הטובים וכו'. דילגתי שורה וחצי, המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. ותוכנית או תבנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא להרמוניה העליונה הזאת. ואז מה קרה? אני מדלג. היות והאומץ הכללי, כל הערך הכללי, האמון של עם בעצמו, התעוררות כוחות החיים כדי לבנות עם, כל מה שקראנו בבניין אמונה זרע בהמה, כל זה התעורר. אבל כשהפרט לא יכל להכיל את זה, הזרע בהמה הופיע בפרט בצורה מאוד, מאוד לא תקינה. והתוצאה הייתה, התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעוררו. התגעשה חיית האדם, כמו שאמרנו, זה ההסבר לנבואות ישעיהו באותה תקופה שבית המקדש עומד ופועל. איך זה יכול להיות? שכזאת, חס ושלום, רשעות, אכזריות, חוסר תשומת לב וכו', יתום ואלמנה, כל הפסוקים הקשים שם בישעיהו. זה בדיוק הנקודה, כדי לבנות עם, כל הכוחות צריכים להתעורר, כל הכוחות, זה הכוחות הלאומיים, הכוחות הלאומיים, זרע בהמה, זרע בהמה מתעורר כשהפרט לא מסוגל לקבל אותו, אז הוא משפריץ לכיוונים האלה. התגעשה חיית האדם, התשוקות הגסות התעוררו, התגעשה חיית האדם, והגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ, במשפט הזה עסקנו פעם שעברה בעריכות, כלומר הייתה איזושהי השוואה מדומה, בין הטבעי לאלוהי, בין הכללי לפרטי, רפיון חפץ, הערכים היותר אמיתיים נהיו רפים, והגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל נישא ונאצל, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים, והדמיון הגס הנשען רק עליהם. טוב, לכאן הגענו, האמת שיש מה לעבוד על, על החלק האחרון שבמשפט הזה, שהדמיון הגס שנשען על החושים החומריים. אבל אולי זה ייקח אותנו קצת רחוק, אז תכף נראה. בסדר, לכאן הגענו, כקיר ברזל. מישהו רוצה לומר משהו? כן.
זה לא... קצת קשה לעניין, שאם אנחנו בית שני זה דמיון הגס, אז זה היה אחרי התיקון הקל והפרט והכלל נפגע, אז דווקא השלמות הזה הייתה דווקא בגלות.
לא אמרנו שהשלמות הייתה בגלות, אמרנו שמגמת בית שני הייתה תיקון הפרטים, והתיקון הכללי הוא בגלות. אתה שואל שאלה קצת אחרת, אם אני הבנתי. השאלה היא, איך יכול להיות שהגלות אמורה לבנות לכתחילה את הערך הכלל ישראלי? זאת השאלה. שאלה חשובה. כשנגיע לשם נדבר על זה. יש לשאלה הזאת בערך ארבע תשובות. אני מכיר בערך ארבע תשובות. אולי לא בערך, בדיוק. יש יותר. אבל ארבע תשובות עקרוניות, לא תשובות פרטיות. תשובות עקרוניות. איך יכול להיות שהגלות בנתה את כלל ישראל בצורה הראויה? אני רוצה לענות לטל, למוטי, לפחות תשובה אחת, בסדר? תשובה אחת אומר הרב בעניה, בעניה שבת א', ממש בהתחלה עמוד 3 אולי, שם הרב כותב כך, כל זמן שעם ישראל בארץ ישראל, אז הוא יכול לתפוס את הכלליות שלו באופן לאומי, מה שנקרא היום חילוני. דיינו, מה עושה אותנו עם? זה שכולנו גרים באותו מקום, יש לנו תעודת זהות כחולה, משרתים בצבא, משלמים מיסים, מקבלים ביטוח לאומי. כלומר, המכנים המשותפים, המעשיים, החומריים, הטבעיים, זה מה שעושה אותנו לכלל. אבל באמת מה שעושה אותנו לכלל זה לא זה. מה שעושה אותנו לכלל זה משהו אחר לגמרי. זה הערך האלוהי, זה הידיעה האלוהית. איפה, באיזה מצב שעם נמצא, הוא יכול בעצם לגלות את הכלליות שלו, באמת, דווקא לא מפני הצדדים החיצוניים, דווקא בגלות. בגלות שאין לנו ארץ, ואין לנו פוליטיקה, ואין לנו תעודת זהות כחולה, ואין מס הכנסה, ואתה לא מתגייס לצבא. ולמרות זאת, אתה כלל. הראייה שאתה כלל, אחת הראיות שהרב מזכיר במקום אחר, כולם שונאים אותך. אנטישמיות. למה שונאים אותנו? לא כבשנו שום שטח, שום דבר. כדאי לכתוב, לקרוא ולדייק את הדברים. לכן זה, הערך הכללי, גם הרב בשמונה קבצים עוסק בסוגיה הזאת, הערך הכללי שנבנה לכתחילה בגלות, הוא שהכלליות הישראלית היא נובעת מהמקום האלוהי, ולא מהמקום הטבעי. כי כל זמן שאתה בטבעי, אז אתה יכול להסביר לעצמך שמה שעושה אותך כללי זה הטבע. הארץ, הפוליטיקה, המלחמות. בעיות משותפות שצריכות פתרון. ברגע שאתה בחוץ לארץ ואתה לא כלל, ולמרות זאת אתה כן מזהה את עצמך ככלל, אפילו לא רק הדוגמה הזאת ששונאים את כל היהודים, מעצם אותם יהודים, מתגלה שבעצם מה שמחבר אותנו זה לא הצד הטבעי, אלא הצד אלוהי, שגם כשהטבע לא קיים, עובדה שאנחנו מחוברים. יש הרבה השלכות לנקודה הזאת, אבל רק אולי נקרא. סליחה, לא בשבת א', שבת ב', סליחה, שלוש, אם אני לא טועה, או שתיים או שלוש, זה בעמוד השני, עמוד שתיים, פסקה ב', אין היה שבת ב', ממש פסקה, פרק שלישי, הפסקה השנייה, ואין היה שבת ב'. אומר הרב כך, זה קשור למחלוקת בין רבי זרע לרבי יהודה. אני קורא. אמנם, בעת עזב ישראל את צור מאוזו, אף על, כלומר, כשעם ישראל עזב ואחז בשלום את הקשר עם התורה, עם המצוות, עם ריבונו של עולם, אף על פי שהפרטים היו מקיימים איזה מצוות, פלא אני רובן, שמעון עוד קיימו מצוות, אבל הכלל, זה פקע ממנו. מכל מקום, כיוון שמהכלל נפקע החותם המיוחד, מבלי להכיר את הארץ לארץ השם, ואת הגוי והממלכה לעם השם, ביותם מוצאים את בעצמם, כשאנחנו בארץ ישראל, כשאנחנו בלי תורה ומצוות, שגם להם, כלומר לנו כעם, ישנם עניינים אנושיים, כלכל העמים, ארץ ותוקף ממשלה. אם כן, מה מחבר אותנו להיות כלל? המציאות הלאומית. אנחנו נאבקים מול אותם בעיות. לכן אומר הרב, על כן גלה ישראל מארצו. מה הצד, אחד מהצדדים הלכתחילים של הגלות? על כן גלה עם ישראל מארצו, מדוע? כדי שיהיה נודד בגולה בין עמים רבים, בלא שום קניינים פרטיים לאומיים. טוב, אין לנו מדינה, אין לנו שלטון, אין לנו פוליטיקה. אם כן, מה שמחבר אותנו, זה לא יכול להיות משהו טבעי, כי הוא לא קיים בגלות, כי אנחנו קהילות מפוזרות בכל העולם. ומכל מקום, ימצא את עצמו, אף על פי שאין לו ערך לאומי משותף כרגע מבחינת החיים הטבעיים, אין פוליטיקה, מכל מקום, ימצא את עצמו מצוין ומופרש מכל העמים. בין בהתנהלות, נקרא לזה הדתית, והצורה, הדבר הכי פשוט, פשוט שנאת ישראל, אנטישמיות. ומכל מקום ימצא את עצמו מצוין ומופרש מכל העמים. הנה המסקנה. בזה ידע, מה נלמד מהגלות, מהעניין הזה, כשנצא לגלות, בזה נדע, בזה ידע כי לא לעם ישראל יש עניין מיוחד שנושא עליו את נושא עצמיות לאומיותו. מה שעושה אותנו ללאום זה לא ארץ, מדינה, מלחמות, כלכלה, תעשייה, ממש לא, אלא והוא שם השם אשר עליו נקרא. דרך אגב, על פי זה הבנו עוד משהו שאולי הוא קושייה שאנחנו סוחבים איתנו לא מעט זמן. איך יכול להיות שהתלמוד הבבלי נולד בבבל? תשובה, הנה אחת התשובות. איך יכול להיות שמרכז התורה, שהוא התלמוד, נולד בחוץ לארץ? מוזר. הפוך. במחשקים הושיבני זו תלמודה של בבל, אומרת הגמרא. זה ההסבר. דווקא בגלות, שבה אתה לא יכול להבין את עצמך כעם, בערך הלאומי החילוני, מתעוררת הנקודה האלוהית הדתית. כל מי שטייל בחוץ לארץ, אפילו כאדם פרטי, יודע שהמשפט הזה נכון. כל זמן שאני במדינת ישראל, בארץ ישראל, אני מרגיש יהודי, חלק מהחבורה, בזה שאני נוסע בכביש ומישהו צופר לי ואני צופר לו, מקלל לי אחד השני, הבנו שאנו יהודים, בסדר. אבל בארץ שאני בחוץ לארץ, מה עושה אותי יהודי? תנ"ך בכיס, תהילים בכיס, שמע ישראל, בית חב"ד ביום כיפור, משהו. כלומר, אין ערך לאומי משותף שמחבר בינינו. כן, אנחנו לא בעם, לא בארץ. אז מה שמשתף אותנו, הדבר היחידי שיכול לשתף אותנו, הוא הדת. דרך אגב, על פי זה הרב כותב בשמונה קבצים, הפוך על הפוך. שמה? אחת הטענות שלא מעט אנשים, מדוע מאז שעם ישראל חזר לארץ ישראל, כביכול כלפי חוץ נראה שהוא התרחק מהתורה. אם כן, המסקנה של המשפט הזה היא, שבחוץ לארץ היינו דתיים, ובארץ ישראל אנחנו חילונים. אומר הרב בשמונה קבצים, הפוך בדיוק. למה בארץ ישראל היינו דתיים? לא בגלל הדת. היינו דתיים בארץ ישראל בגלל הלאום, בגלל הצד הלאומי. כי הדבר היחידי שיכל לעשות אותנו לאומי בחוץ לארץ הוא הדת. בארץ ישראל כשחוזרים אל הלאומיות הטבעית, אז כאילו כבר לא צריך דת. אז אנחנו היינו דתיים בחוץ לארץ לא בגלל הדת, בגלל הצד הלאומי היינו דתיים. ובדיוק הפוך, כלומר ידענו בתת מודע שברגע, איך שם הרב כותב, שברגע שכל אחד יתפזר לעברו, כל אחד יהיה כאן שהוא רוצה, תתפוצץ, זה לשונו של הרב, תתפוצץ האומה ותתבטל. יהיה פיצוץ, זהו, הכל יתפזר. אז הדבר היחידי שעשה אותנו כעם, כחברה, זה רק הצד הדתי. אז לא הדת היא המקור של הדתיות שלנו בחוץ לארץ. המקוריות הדתית שלנו בחוץ לארץ היא תוצאה של הלאומיות שלא הייתה יכולה לבוא לידי ביטוי, אלא רק בצורה הדתית. גם פה כמה פעמים, כשאנחנו עסקנו בסוגיה הזאת, כמה פעמים אמרו אנשים, שעלו לארץ ישראל, חלקם בעלי משפחות עם ילדים אמרו, שכשהם עלו לארץ ישראל, הייתה להם איזושהי תחושה שכבר לא צריכים להיות דתיים. אין צורך. כל מה שאנחנו בגלות זה מה שעושה אותנו חלק מעם ישראל. הגענו לארץ ישראל, יש לנו תעודת זהות, מתגייסים לצבא, לא צריך תפילין, לא צריך שבת. בסדר? טוב, זה נושא גדול, זה נושא רחב מאוד הנושא הזה. מה? זה קשור להמון דבר לא, אבל אני לא יכולתי להשאיר את מוטי בלי משהו.
מצד טבעי, שאנחנו חוברים לארץ ישראל, יש את ההתרחקות
הזו? ההתרחקות מהדת בארץ ישראל היא חלק מהתהליך הלאומי שאנחנו צריכים לעבור, שהוא יבוא לידי ביטוי, שאנחנו נבין בשלב היותר מתפתח, שמה שעושה אותנו לאומיים, זה לא שכולנו חיים באותו מקום, וכולנו נלחמים בערבים, וכולנו רוצים את גלעד שליט בבית, ולכולנו יש בעיות כלכליות, ולכולנו יש כל מיני עניינים שצריכים לפתור ביחד, אוסף אנשים שצריכים לפתור בעיות, אלא כי אנחנו אלוהים. זה תהליך שצריך לעבור אותו. לכן ממילא היה הכרחי שההופעת עם ישראל בארץ ישראל תיצור התחלנות. כך כותב הרב בשמונה קבצים, גם בממרי ראייה. זה היה ממילא. בבקשה, אישה. לאו דווקא, זה אחד הממדים.
אבל גם נוצרי שהבריאה מוסלמית יחוש שמח לפעם, זה לא עושה את כל המצרים
אומה אחת. א', זה נכון וב', זה לא נכון.
סירת השונה.
אתה צודק, אבל זה לא, אתה מסכים איתי לצערנו הרב שאת היהודים שונים יותר. הרב חרלאפ אומר באמת על מה שאמרת עכשיו, ברוך השם. הרב חרלאפ כותב בספר ממעייני הישועה, זה משפט קצת חריף, שעד שלא יהיה מצב שאין אומה אחת בעולם ששונאת את ישראל, לא תופיע גאולה. בקיצור, בואו נתרגם את זה במים של פוליטיקה. עד שלא תישאר שגרירות אחת, לא בירושלים, גם לא בתל אביב, לא תהיה גאולה. מדוע? כי עצם זה שיש שגרירות אחת, זה מראה שיש איזה נקודת השקה. יש חיבור. מה? לא הייתי אומר, אבל זה, הקדוש ברוך הוא דואג לקדם את זה, אל תדאג. זה מתקדם. לא, זה דברים קשים, מה שאחר אמרנו. זה לא פשוט. ודרך אגב, אין שום סתירה לזה שאנחנו לא מזלזלים באומות העולם. וצריך קשר עם אומות העולם. והעולם צריך להיגאל בכלליותו. זה לא רק המשרד צריך להיגאל, העולם כולו, כל הכוחות, כל הכישרונות, כל העמים, הכל צריך להיגאל. אבל כשיש נקודת השקה יותר מדי חזקה בין ישראל לאומות העולם, דהיינו קשרי ידידות יותר מדי חמים, זה מגלה שכנראה אנחנו לא כל כך אנחנו. כי אם היינו אנחנו, אז זה לא היה ככה. דרך אגב, הראיה, שתמיד בתקופות של מלחמה, יש חרמות ונידויים, ברוך השם, של אומות העולם עלינו. אלא מה, שהפוליטיקאים שלנו לא יודעים את כל מה שדיברנו עכשיו, אז הם מאוד מתרגשים מזה. אז מנסים לחמם מיד את האווירה מחדש. סוף סוף הייתה לנו הזדמנות להתנתק מהטורקים, במלחמה האחרונה. איזה הזדמנות הייתה לנו? מאותו ראש ממשלה או נשיא אכזרי, רשע, מוסלמי וכו'. סוף סוף היה אפשרות. מיד הלכנו להתחנף אחרי כמה ימים. לא התכוונו, כן התכוונו. זה רק דוגמה. אנחנו לא מבינים את כל החשבון הזה. טוב, אבל אנחנו... שאלה שנייה, בבקשה.
מה שאמרנו לגבי זה, שיהודים בכל מקומות יתקשרו כיהודים, זה
סקנה שהקדוש ברוך הוא חשב על הסברה שלך ולא יצר אותנו ככה. זה לא מתחיל מהמציאות, ישי. זכיתי לא להיות בחוץ לארץ, ברוך השם. אבל ממה ששמעתי, אנשים ככה מסברים, שהיהודים בחוץ לארץ הם האחי, אחי, אחי שאפשר לעלות על הדעת. זה לא כמו גרמני וגרמני שמתחברים פתאום בתאילנד. זה לא טוב, הגרמנים הם לא דוגמה, צרפתים נגיד. זה לא אותו דבר, זה משהו אחר. ככה אני שמעתי, אני טועה? או שזה נכון? אומרים שזה נכון. אנחנו למדנו שאנחנו מתחילים מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה. אני מאמין לדברי חכמים, מה אני אעשה? מה? ודאי, רואים את זה במציאות. רואים את זה במציאות. המוכנות של החברה הישראלית, הייתי אומר את זה אולי אחרת. הרגש הישראלי כלפי גלעד שליט שיחזור בעזרת השם בשלום, ולא ניכנס עכשיו כרגע לדיון, האם זה נכון לשחרר כל כך הרבה רשעים או לא. עצם זה שהרגש של כולנו נחמץ בקרבנו שהוא לא איתנו השבוע. עצם זה. אין לזה אח ורע בכל העולם. זה רק עם ישראל. אתה לא יכול להגיד זה בגלל שאנחנו מעט וכל יהודי הוא 1 חלקי 3 מיליון ולא 1 חלקי 3 מיליארד. זה לא החשבון, זה משהו אחר. טוב, בואו נתקדם היום. אולי כן הייתי רוצה רק להגיד איזושהי מילה על היחס שבין החושים החומריים לבין הדמיון. החושים החומריים הם בעצם חושים, נקרא לזה מתים. דיינו, החוש החומרי, חמשת החושים, בעיקר ארבעה חוץ מהריח, נגיד זה ככה, הם חושים מתים. חוש הטעם, חוש הראייה, חוש השמיעה וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון שייתן איזשהו ערך לחושים החומריים האלה. המנגנון הזה כמובן נקרא מוח, שכל. לא נכנס כרגע למהלך הכימי, איך בדיוק זה פועל, אבל ודאי שיש קשר בין שכל לחומר. אבל יש לחוש, אבל יש עוד כוח אחד באדם, שהוא כוח הדמיון. כוח הדמיון מצד אחד הוא הכוח, ודיברנו על זה בשמונה פרקים, הוא הכוח החשוב ביותר אולי שיש באדם, כי הוא מסוגל לשחרר את האדם מהמוגבלות של ההיגיון ושל המציאות. אבל מצד שני זה הכוח המסוכן ביותר שיש באדם, דווקא בגלל שהוא מסוגל לשחרר את האדם מההיגיון והמציאות. כלומר, אותו היתרון של הדמיון הוא אותו החיסרון שלו. אנחנו חיים בתקופה שהרב אומר בספר או במקום אחר, כל התרבות הזמנית, ככה הרב כותב, כל התרבות הזמנית בנויה על הכוח המדמה. כוח הדמיון שבא לידי ביטוי בעיקר במדע, של המדע תיאוריה ואחרי זה ניסיון במציאות ובדיקה אם זה נכון או לא נכון, ובית כמובן כל עולם ההייטק, שכל זה בעצם דמיון אחד גדול, מה שנקרא וירטואלי וכו'. סוגיות ארוכות. בכל אופן, אם כן, הכוח הדמיוני שמתעורר בתקופה הזו, בעת האחרונה, אומר הרב ספרות, הוא הכנה לדמיון האלוהי שאמור להופיע, אי הנבואה. אבל לפני שיופיע הדמיון בתארתו, יופיע הדמיון בקלקולו. וכשהדמיון מופיע בקלקולו, אז הוא מוצא קואליציה מצוינת עם החושים החומריים. כלומר, המפגש בין החושים החומריים לדמיון, דהיינו, כביש עוקף שכל, כמובן כביש עוקף נשמה, המפגש הזה בין החושים לדמיון, המפגש הזה הוא יכול להיות חורבן גדול. מה קורה כשהתאוותיו של האדם מתעוררות בלי הכוונה שכלית, והדמיון שלו מדמיין לאיזה תענוג הוא יגיע כשהחושים האלה יתפרצו? לכן היחס בין הדמיון לבין החומר הוא יחס מסוכן מאוד. וכל הקלקולים שאנחנו רואים בעת החדשה, נגיד 200 שנה האחרונות, מאז נגיד התפתחות המדע קצת יותר אולי, זה בעצם המפגש הזה, המפגש בין החומר לדמיון. איך אתה יכול להסביר שאדם ממלא כרטיס הגרלה, כשהסיכוי שלו לזכות בזה הוא אחד חלקי אני לא יודע כמה? דמיון.
מתוך זה
עכשיו, זה מלא זה, אבל מה קורה עוד טיפה? מה קורה שהדמיון הזה יש, לזה, יש לו השלכות על החיים? כוכב נולד. הוא רוצה להיות כוכב. זה נורא, כשהמפגש בין הדמיון לבין החומר, כשיש מפגש בין דמיון לחומר, זה פשוט קטסטרופה. איך הרב כותב, בוא נקרא שוב. החושים, מהחושים החומרים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. דמיון שנשען רק על החושים החומריים, דמיון שנגיד זה בצורה של ילדים, דמיון שרואה בטלוויזיה ואומר אני רוצה להיות ככה. זה נורא. לכן צריך מאוד 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 להיזהר מהמפגש בין דמיון לחושים. המפגש הזה הוא מפגש חורבני ממש. ומה שצריך להופיע שם בין הדמיון לבין החושים, זה כמובן קודם כל השכל, ואחר כך כמובן בעומק הדברים הנשמה. לכן החושים החומריים והדמיון באמת ייצרו שוויון רוח בין אלוהי לטבעי, בין אמיתי לשקרי, וייצרו רפיון חפץ לכל ניסה ונאצל, כי הדברים הפחות חשובים יהפכו לדברים חשובים. אנחנו מדמיינים, איך אב כותב בעניה, שבת ב', אנחנו מדמיינים דברים גדולים, סליחה, דברים קטנים, כדברים גדולים. בסוגיית דרכי האמורי על אותה אישה שרוקדת לפני הפשטידה, דיברנו על זה שנה שעברה. הכותח, שם הכותח. בעמוד 132. אני קורא משפט אחד. כשם שהרשעה ונטייתה היא מעוותת דרכי האדם ומתה אותו מדרכי חיים לדרכי מיתה, עכשיו המשפט שלנו, כך היא מקטנת את מעוריו ומגדילה את כל הדברים היותר קטנים בעיניו, עד שהוא ממלא מהם את נפשו, וממילא יישאו עיניו ולא יוכל להביט את דברים גדולים ונעלים. אומר הרב, הוא מתגדל על ידי זה כוח הדמיון בכל מילואו. הדמיון הופך דבר קטן לדבר גדול. אדם הולך לקנות אוטו, מה העיניים שלו רואות? את הצבע, הפח, המטלי, ואת הגלגלים הזוהרים מכסף, ואת העיגול של המרצדס שם מקדימה, ואת החלון בגג, ואת הרע של הסטריאו שבוקע מהחלון הזה. דמיון, הוא חי בדמיון. הוא בכלל לא בודק מה קורה עם השלדה, מה קורה עם המנוע. זה נורא. עכשיו, זה משל מטופש לחלוטין. לקחו את זה לחיים שלנו, כל אחד ברמות שלו. אז האדם מגדיל דברים קטנים על ידי דמיונו, מקום שהשכל יבחין בין גדול לקטן. עיקר תפל, סיבה מסובב. אדם חושב שהצלחתו בחיים תלויה בפלאפון החדש שיהיה לו בכיס. מה זה הדבר? זה דמיוני לחלוטין. לכן המפגש הזה בין החושים לדמיון הוא מפגש קשה מאוד. ולכן השכל צריך פה להתערב ולנהל את המערכת, ודאי הנשמה. עד כדי כך שרב אומר שזה ממש עבודה זרה. הדמיון מגדיל קוטן ומקטין גודל. זו הבעיה. אז אותה אישה, כאן מדובר על אותה אישה שלקחה גבינה, אני אומר את זה בלשון של היום, לקחה גבינה מקולקלת, ועשתה מזה פשטידה. מי שלא יודע, אפשר להכין פשטידות חלביות עם גבינות מקולקלות. לא יודע בדיוק איך התהליך הזה קורה, אבל זה נכון. אם כן, הפשטות שאנחנו אוכלים, תדעו לכם, זה מגבינות חמוצות. לא, באמת. גבינה שכמעט הלכה לפח, היא נהפכה לפשטידה בתנור. מצוין. עכשיו, אומר כאן הרב, זה שאדם מצליח להוציא מדבר מקולקל, דבר מתוקן. זה משמח אותו. אין דבר יותר משמח את האדם מלתקן קלקול. אבל ריבונו של עולם, יש הבדל אם אתה מתקן גבינה לבנה מקולקלת והופך אותה לפשטידה, לבין אם אתה מתקן מידה מקולקלת והופך אותה למידה מתוקנת. אז מה את רוקדת לפני הפשטידה? תרקדי לפני תיקון מידה, לפני תיקון חוכמה, לפני תיקון נשמה. לא לפני תיקון פשטידה. אנחנו שמחים שהפשטידה הזאת לא העבידה, דהיינו, הוליכה לאיבוד את הגבינה. אבל לא לרקוד, לא להגזים. לקחת דבר קטן שתוקן ולהפוך אותו לדבר גדול, זה חמור מאוד. לצערנו הרב החיים שלנו מלאים מזה. וזה המפגש בין החושים לבין הדמיון. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר, אבל נסתפק נראה לי בזה. טוב, בואו נתקדם. כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה, שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית, ותחל להעירה בכבודה. וכמעט שחלפה לה במשך הזמן, כבר נחזור לתחילת המשפט הזה, וכמעט שחלפה לה במשך הזמן מצער האורה המבעקת של האידאה הלאומית, ביחוסה להשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלוהית עליה. מן אז החל להתנודד זה הכיסא האיתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד. הרעיון הלאומי החל להיפרד מיניקתו, העזה משדה הרעיון האלוהי. אם כן, המצב הזה שהכלל כביכול מתגלה בצורה מתוקנת, לדוגמה מלכות בית מקדש, מלכות פסיק בית מקדש, לעומת זאת הפרטים הולכים לאיבוד, אומר הרב, זה, המצב הזה היה כמו קיר ברזל וכעננים כבדים. כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת ההורה האלוקית העליונה. שההורה האלוקית העליונה צריכה להופיע לא רק במערכת העם, אלא בחיי היחיד. למה הרב משתמש בקיר, בשני המשלים האלה? קיר ברזל ועננים כבדים. אז אפשר לקחת את המשפט הזה להרבה כיוונים. אני אולי רוצה להסביר בכיוון אחד אם אפשר. מה ההבדל בין קיר ברזל לבין ענן כבד? דרך אגב, זה קשור מאוד לפרשת השבוע. כלומר, סוף ספר שמות. בסוף ספר שמות, הענן מכסה את האוהל. הענן מכסה את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל האוהל מפני הענן. אז ריבונו של עולם, סוף סוף אתה בונה משכן. בסוף יש ענן שאי אפשר להיכנס. מה קורה פה? ההבדל העקרוני בין קיר ברזל לבין ענן, קיר ברזל, מתכת, זה דבר שהוא חוצץ באופן קיצוני, או אולי טוטלי אפילו, בינך לבין הדבר. קיר ברזל זה כביכול איזושהי מחיצה שאתה לא יכול לעבור אותה. גם פעם, ברית המועצות של אז נקראה מסך הברזל. איזה מין קיר כזה, שאתה לא יכול לשבור אותו. קיר מעץ, אתה יכול לשרוף אותו נגיד. אז הוא התמוטט. בסדר. קיר משלג, ודאי, זה הימס. בסדר. אבל קיר ברזל, קיר ברזל זה איזשהו ביטוי לחציצה מוחלטת. אז הייתי אומר, חס ושלום, שהמצב הזה של הפרט שהולך לאיבוד בתוך המערכת הכללית, הוא איזה מין מצב של חציצה בעד האור האלוהי שאין התיקון. קיר ברזל. אומר הרב לא. הוא כעננים כבדים. הענן יש לו שתי תכונות. שמצד אחד הוא מקור החיים. הענן לוקח, נמצאים בו המים, והמים האלה יום אחד ירדו לארץ, והארץ הזאת סוף סוף תהיה רוויה, וכל עולם הצומח יצמח. אם כן, מקור החיים זה המים שנמצאים בענן. מצד שני, כדי שבאמת הכל יצמח, כל זה כתוב בעולת ראייה במקום אחר. אם אני לא טועה, עולת ראייה ב' עמוד פי א', אם אני לא טועה. מצד שני, כשיש עננים, אז יש חושך. כשיש חושך בעולם, השמש לא מאירה את עולם הצומח, שהיה אמור לצמוח על הקרקע. וכשאין אור, אז אין פוטוסינתזה. אין פוטוסינתזה, אין חיים. אז מצד אחד הענן מביא מים ומביא חיים. מצד שני, הענן מחשיך, לא מאפשר הופעת קרני השמש, אין חיים. אם כן, הענן זה איזה מין מציאות שמצד אחד היא מקוריות החיים, ומצד שני היא המשבריות של החיים. כלומר, אומר הרב, אם הבנתי פה נכון, אל תתייחס למצב הזה ולא לכל מצב אחר, ועכשיו אנחנו נראה על הסוגיה הזאת, אל תתייחס למצב הזה כמו קיר ברזל שאינו תקנה. תתייחס למצב הזה כמו עננים כבדים, כקיר ברזל כלפי חוץ, אבל בצד האמת זה כעננים כבדים. זה הענן שמצד אחד הוא מביא חיים, אבל מצד שני יש משברים בדרך. ולא יכול משה לבוא אל האוהל. כי כבוד עליהם, כי כבוד השם מעלה את המשכן. אז כלפי חוץ, המצב הזה נראה, כל נבואות ישעיהו, מי שיקרא את נבואות ישעיהו, יגיד, קטסטרופה. אומר הרב, אל תיבהל, לא קיר ברזל, רק עננים כבדים. אם כן, כקיר ברזל וכעננים כבדים, עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית, העליונה. אז יש מצבים שכלפי חוץ הם נראים כקיר ברזל, אבל באמת הם רק עננים כבדים. אז גם המצב הזה, אז גם המצב שהפרט הלך לאיבוד בבית ראשון וצריך לרדת לגלות, גם זה, עם כל הכאב, עם כל הצער, עם כל החידלון, עם כל הביטול תורה, גלו ישראל חייב ביטול תורה גדול מזה, כל זה, זה בסופו של דבר עננים כבדים. הנה מוכיחים לנו עכשיו שאפילו קיר ברזל אפשר לשבור. כי זה רק עננים כבדים. כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוקית העליונה. אתם רוצים שאני ארחיב טיפה על העננים הכבדים? דברים מתוקים מאוד ברב, ממש מתוק. עולת ראייה ב' עמוד פי א', בדיוק אתמול עסקתי בזה, בינה לכם. זה גם קשור לפרשה, אולי נדבר על זה בשבת עם מקום אחר, אבל בכל אופן, יש כאן פסוקים שאנחנו רואים הללויה, הללויה את שם השם, הללויה עבדי השם וכו'. ואז אנחנו רואים כך, ידעתי, כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים, כל אשר חפץ השם עשה בשמים ובארץ, בימים וכל תאומות. עכשיו תראו את הפסוק הבא. מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו. אומר הרב, הפסוק הזה בא לבטא את האחדות האלוהית שיש בנפחים שונים במציאות. אני קורא. עמוד פי א', צריכים לצייר שכל הדברים שהם אצלנו נראים רחוקים, אינם שייכים כלל לשום ערך של ריחוק כלפי דבר השם, ושליטתו הכוללת והמקיפה את הכל. וכן כל מה שאנו חושבים שהם לא רק רחוקים, אלא אפילו הפוכים, וכן כל מה שאנו חושבים שהם דברים הופכיים, באמת, מצד האמת, מצד גבורתו העליונה, הם מתאחדים. והצד החיובי עם הצד השלילי, שבמפעלים, בפעילות האלוהית, קשורים יחד בחפץ האחד המיוחד. הקדמה למילים הבאות, כי הן קצת אולי מסובכות, והמשפטים קצת ארוכים. מה המקור של המים בענן? מאיפה הם הגיעו? מהארץ. אם כן, מקור המים הוא פה בארץ. אחרי שהמים האלה התאדו והפכו לעננים, איפה הם נמצאים? בשמיים. איזה מרחק בין הארץ לשמיים. ואחרי שהם סוף סוף נמצאים בשמיים, לאן הם מגיעים בסוף? שוב פעם לארץ. דברים רחוקים. מים שנמצאים קודם כל בארץ, ואחרי זה בשמיים, ואחרי זה שוב חוזרים לארץ. רחוק. יותר עמוק מזה. איך יורד גשם? למדנו אצל הגננת, כששני עננים מתנגשים, נכון? יש התנגשות, תאונת דרכים בעננים, אז יש ברק. ואז העננים כביכול, הביצה נבקעת ויורדים המים. ככה לימדת מהגננת, מה נעשה? אם כך יוצא דבר מוזר מאוד. הכוח שנמצא בעננים נקרא כוח המים. הברק הוא כוח האש. המפגש בין מים למים יוציא אש, והאש הזאת תאפשר את תופעת המים. מוזר. זה לא רק כוחות רחוקים כמו ארץ ושמיים. זה כוחות הפוכים כמו מים ואש. עכשיו זה יותר עמוק כמובן. מים זה חסד, אש זה דין וכו'. יותר מזה, כמו שאמרנו מקודם, העננים האלה הם מקור החיים, אז הם מביאים אור לעולם. מצד שני, העננים האלה מחשיכים את החיים. יש חושך כשיש עננים. אם כן, אין אור. ודבר אחרון, מי שאלה את המים והפך אותם לעדים עד שנפחו לעני בשמיים, זאת הרוח. אם כן, הרוח יצרה את העננים. ואחרי שהעננים נתנו את הגשם שלהם, מה עושה הרוח? מפזרת את העננים. ואז מופיע השמש. אם כן, עולם הפוך אנחנו רואים. הארץ נפחו לשמיים, והשמיים נפחו לארץ. המים הביאו פתאום אש, והאש הביאו את המים. הרוח מעלה את העננים, והרוח כזה מפזרת את העננים. העננים מביאים חיים, אבל הם בעצם מחשיכים את העולם ולא מאפשרים לשמש להעיר ולהביא חיים. כל זה כותב הרב. מעלה נשיאים מקצה הארץ. מאוד מעניין למה עננים נקראים נשיאים. שיעורי בית, אולי נדבר על זה בשבת אם יצא. אותם הנשיאים שהתעצלו בהבאת התרומה למשכן, נחסרה מהם האות יוד, רש"י מביא בשם חז"ל. מי שיסתכל ביונתן בן עוזיאל, נסביר, וכתוב בגמרא כידוע שכשיונתן בן עוזיאל תרגם את התורה, הזדעזעה הארץ 400 פרסה על הסודות שהוא גילה. מי שיסתכל ביונתן בן עוזיאל יראה שכשהוא מסביר, שהוא מתרגם, והנשיאים, הוא לא מתרגם אנשים שהם נשיאים, עננים. מי שהביא את אבני השואם וכו', אלה העננים. ולאן הם הלכו כדי להביא את התרומה למשכן? לגן עדן. גן עדן. אתה צריך לדעת, אבי. אני קורא. מדהים. יש פה דברים עמוקים מאוד. כתוב כך, מי שרוצה לכתוב מקור... פרק ל"א, ספר שמות פרק ל"א, פסוק כ"ז. והנשיאים, לא, אין יוד אחרי א', ו', א', נ', ס', א', מ'. אין יוד אחרי א'. והנשיאים הביאו את אבני השואם ואת אבני המילואים לאפות ולחושן, ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה וכו' וכו'. אז כמו שהזכרנו מקודם שהנשיאים התעצלו וחזל יצאו בטענה, בכל אופן שנותן בן עוזל אומר מה זה והנשיאים, וענני שמיה, ענני השמיים, אזלין לפישון, הלכו לנהר, ארבע נהרות הוציאו מגן עדן, הלכו לפישון, ודליין מתאמן והוציאו מנהר הפישון, ית אבני בור לבת חילה וית אבני השלמותה וכו'. ותייבין ענני שמיה, ואזלין לגן עדן, ונסבין מתאמן יד בוסמה וכו' וכו'. מה כתוב פה? מה? לא, זה כל הכיף, יישאר בקושייה כדי שנוכל לחשוב ברוחת צהריים. שיעורי בית, מה? לא רוצים? שיעורי בית. מה חזל, מה יונתן בן עוזיאל רוצה ללמד אותנו? שמי שהביא את התרומה הזאת הם בעצם העננים ולא בני אדם נשיאים, אלא נשיאים עננים. כל זה רק נזכרתי בגלל המילה נשיאים. אולי נדבר על זה בשבת, אבל אחרי שאתה תגיד מה העלית בחקתך, לירן. בלי נדע. פרצינו, צריכים להתרגל, אני חושב, קצת לעבוד. אם היית תלוי בי, כל פעם היינו זורקים שלוש משימות לשיעורי בית. בכל אופן, מעלה נשיאים מקצה הארץ. אם כן, הנשיאים הם העננים. מאיפה הם הגיעו? מקצה הארץ. לאן הם עכשיו הגיעו? למעלה. אם כן, מעלה נשיאים מקצה הארץ. ברקים למטר עשה. הברק הוא כוח האש. המטר הוא כוח המים. איך זה יכול להיות? מוצא רוח מאוצרותיו. אל תקריא מוצא, אלא מוציא. מוצא רוח מאוצרותיו, הרוח שהעלתה את העדים ועשתה מהם עננים, אחר כך מפזרת את העננים. עכשיו בואו נקרא את לשון הרב. והננו רואים שהוא, הקדוש ברוך הוא, מעלה נשיאים ממרחק רב, ממקום שהם עולים שם, שהם ברום האוויר, ושורשיהם, הלו הם בקצה הארץ, ועד יעלה מן הארץ. והנשיאים הללו, שהם פועלים את עמתת האור, הנשיאים ממעטים את האור, כשיש עננים בשמיים, יש חושך בארץ, כידוע, מתאחדים עם מופעת האור של הברקים. דווקא העננים שממעטים את האור, הם אלה שיביאו עוד מעט את האור. מוזר שהרב כאן לא מזכיר את החיבור בין אש למים. למרות שזה מתבקש, הוא לא מזכיר פה את זה. והאבים, אני מדלג חצי שורה, והאבים שהם מתכנסים למטרה של הבאת המטר, הם גם כן מתפזרים על ידי הרוח. המוצא מאוצרותיו, שהפעולה השלילית הזאת מתאחדת עם הפעולה החיובית של הוויית הנשיאים, בשביל מטרת המטר. אז הרוח שעשתה את העננים, הביאה אותם אל השמיים, זאת שמפזרת אותם אחר כך. בקיצור, סיכום, נמצא. ונמצא שהחושך של הנשיאים עם האור של הברקים מתאחד. והחיוב של קיבוץ הנשיאים, ההתקבצות של העננים בשמיים, ומטרת הברקים להשלמת מטרת המטר, מתאחד עם הכוח השולל, והמפנה מן האוויר את הרשמים של הבעלת המטר. הרוח שמסלקת אחר כך את העננים אחרי הגשם. מוצא רוח מאוצרותה. וכמה אנחנו רואים שהעננים האלה מצד אחד הם כביכול מביאים חיים, מצד שני הם מסלקים את האור. כל זה רק נזכרנו. לכן כל הסוגיה הזאת של הענניות היא מאוד מעניינת, ודרך אגב זה לא מתחיל פה. הפעם הראשונה שפגשנו את הרב ציודה מדבר על זה בשיחות הרב ציודה, כדאי לראות שם, אני לא זוכר איזה שיחה, אבל באחת השיחות הוא מדבר על זה שהענן הראשון שפגשנו, פעם ראשונה שפגשנו ענן בתורה, זה הקשת אחרי המבול. והפעם השנייה, לפחות לפי חז"ל, זה כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אל הארץ אשר הרקע, אל המקום אשר אומר אליך, סליחה. כשהוא הולך לעקדה, כלומר אנחנו מצפים שאוטוטו הקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם, הגעת, זה פה. ולא מצאנו בפסוקים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, הגעת. כתוב על אברהם, וירא אברהם את המקום מרחוק. וירא אברהם את המקום מרחוק. אם כן, אברהם מתעורר מן עצמו. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, הגעת. אז חז"ל אומרים, איך הוא ראה את המקום מרחוק? חז"ל אמרו, ראה ענן קשור על ההר. מה זה ענן הזה? ושרה כמובן, ענן באוהל, כשרבקה הגיעה, ענן על האוהל. ואחר כך כשיצאנו ממצרים, ענני הכבוד. ובזמן המלחמה, ואחרי זה ענן על המשכן. ומעמד הר סיני, ערפל וענן. בקיצור, ושלמה המלך בבית המקדש הראשון אמר השם ישכון בערפל. בקיצור, כל המהלך של ההיסטוריה הוא מהלך ענני, נקרא לזה כך. כדאי לראות בשפות הרב ציודה. טוב, כל זה רק אולי להעיר קצת יותר את הדברים. כקיר ברזל כלפי חוץ הוא כעננים כבדים. הם כבדים מצד אחד, יש בהם הרבה מים. מצד שני הם כבדים, מצד שני הם עושים חושך גדול. כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה. אם כן, לא להיבהל, למרות שהכלל פה נבנה והפרט נפגע, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים, זה רק עננים, ברוך השם. נגד זריחת האורה האלוהית העליונה שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית, ותחל להאירה בכבודה. אבל הפרטים, כמו שאנחנו רואים, נפגעו. אז מצד הכלל יש מים גדולים, מצד הפרט חושך גדול. וכמעט שחלפה לה במשך זמן מצער, זמן קטן, ההורה המבעקת של האידאה הלאומית, ביחוסה להשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלוהית עליה. כמעט שהמצב המוסרי הנורא הזה של הקשר שבין האלוהי לפרטים, התחיל להשפיע גם על הערך הלאומי. מנעז החל להתנודד, זה הכיסא האיתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד, כלומר כשהפרט פגוע, למרות שהכלל עומד גם הכלל נפגע, ואז לאט לאט הרעיון הלאומי החל להיפרד מניקתו העזה, משדה הרעיון האלוהי. כלומר לא רק הפרטים נפגעו, אלא כשיש, כמו שראינו כבר פעם, לפני פעמיים, כשהפרטים נפגעים יש השלחה גם על הכלל. אם כן, הקלקול הפרטי יתחיל להשפיע על המערכת הלאומית, עד שבסוף חרבה ירושלים, חרב המקדש, ויצאנו לגלות, אין לאומיות. אז לא רק הפרטים נפגעו, זה הלאומיות נפגעה. טוב, אנחנו נחזור לזה אולי קצת יותר מסודר. זה יהיה בעצם אחרי פסח. עכשיו אני חושב על זה. טוב, בעזרת השם. אז הגענו לעמוד קובב למטה. אמנם האנושיות. תודה רבה. שבת, רבותיי, אחרונה. בלי כפייה, רק אם להכריח. בסדר?